תס"ז סעיף ח' באמצעיתו בדברי הרמ"א. אומר הרמ"א, ותאנים יבשים וענבים יבשים שקוראים צימוקים, גדולים או קטנים, תלוי במהג המקומות, כי יש מחמירים שלא לאוכלן ויש מקילין, ולכך נהגו במדינות אלו להחמיר שלא לאכול שום פירות יבשים, אם לא שידוע שנתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ. אומר המשנה ברורה, ותאנים יבשים שיש חשש שמפזרים עליהם קמח בשעה שמייבשים אותן, והענבים רגילים לייבשם בתנור אצל הפת או אחר שהוציאו הפת מן התנור, ויש מקומות שאין מפזרים עליהם קמח ומייבשים אותם בשמש, וזהו שכתב שתלוי במנהג המקומות. אמר שם כותב חשש נוסף במקומות מסוימים בעניין אכילת הצימוקים, שיש ששורים את הצימוקים במים רותחים כדי ליצור יין מהטעם שנפלט מהם, וכדי להגביר את פליטת הטעם מניחים במים חומר שהוא חמץ. וכתב שברצל הסוחרים ונודע לו שיש מקומות שיש מייצרי הצימוקים נוהגים לשאול אותם, ויש מוהגים שלא נוהגים כך. לכן הוא כתב שמכר הדין מותר להשתמש גם באילו המקומות ששורים אותם, אבל הוא היה נוהג לפרסם בעירו שכל מי שרוצה לשמר מחשש חמץ לא ישתמש בצימוקים שבאים ממקומות אלו. כל פנים צריך לברר את הייצור של הצימוקים. אומר הרמ"א, ולכך נהגו במדינות אלו להחמיר שלא לאכול שום פירות יבשים, אם לא שידוע שנתייבשו בדרך שנחוש לחמץ. היינו מהטעם הזה, ומכל מקום נוהגים היתר לעשות מהם משקה בפסח, דהיינו ששורים אותם במים עד שנקלט טעמם בתוך המים, ושותים המים בפסח. לכיוון שאין בהם אלא חשש באלמה, אין מחמירים כל כך לאסור אף מי שריאתן. אבל אין מקילים כל כך לבשל אותם בפסח כדי לשתות מי בישולם בפסח, לפי שעל ידי הבישול נקלט טעמם במים יותר מעל ידי שריעה. ובקצת מקומות נוהגים להחמיר במי שריעתם כמו במי בישולם, אלא אם כן שרעם או בשלם קודם פסח. וכן בשערי תשובה בשם הנודע ביהודה מסכים שלכתחילה נכון להחמיר, ועל כן טוב לסנן הרוטב מן הפירות בערב פסח קודם הלילה, שאז אפילו אם היה מעט קמח נדבק על הפירות ונתערב בתוך הרוטב, בטל ב-60. וברם מגן אברהם, למה יש מקילים במי שריעה, שאף הפי שחושים שמא נדבק בהם מעט חמץ, שהרי מטעם זה נוהגים שלא לאכול אותם, מכל מקום את המשקה שנעשה מהם מותר לשתות, לפי שהחמץ בטל ב-60 במים. והוסיפו ויער שאף אם המשקה נעשה בפסח עצמו הוא מותר, ואף על פי שחמץ בפסח אוסר במשהו, מכל מקום הועיל ואיסור משהו אינו אלא מדרבנן, לא יחמירו בו בספק. והוסיף המגן אברהם שאף על פי שיש שמייבשים את הפירות בתנור שאפו בו לחם, והפירות קיבלו את טעם הלחם, ואם כן צריך שיהיה במים 60 כנגד הפירות, שהרי לא ידוע כמה חמץ הם בלעו. מכל מקום, כיוון שבלעו את טעם החמץ קודם פסח, ועדיין לא נהג איסור חמץ, הרי זה נותן טעם בנותן טעם דהיתרא. ואף על פי שפסק הרמ"א בסימן תמ"ז שחמץ שנבלע קודם פסח אינו נידון כתרה בלה, כאן שאין זה לספק אם הפרות בלעו חמץ, מקילים ודנים את החמץ שנבלע קודם פסח כתרה בלה. אמנם מרכיבי גריה מגן אברהם, ששם התבהר שאפילו בחמץ שנבלע בכלי קודם הפסח, גם בספק נותן טעם בנותן טעם, אסור, שכתב שם שאסור לאכול בפסח מאכל שהתבשל בכלי חמץ קודם פסח, אף על פי שתכן שהכלי לא היה בן יומו, ואם כן זה רק ספק נותן טעם בנותן טעם. כך הקשר רב קיוויגר על המגן אברהם. אומר הרמ"א, אם לא שידוע שנתייבשו בדרך שאין לחוש לחמץ, כגון שידוע לו שנתייבש בשמש או בתנור לאחר הכשרו. ממשיך הרמ"א, וסוכר אסור לאוכלו ואפילו להשעותו אסור. למה? כי יש חשש שמרבבים בו קמח. ואחרונים הסכימו שאותו שאנו קוראים הוא צוקר, זאת אומרת קוביות סוכר, שעשוי כחובה, נתברר על פי חקירת האומנים שהם מרבים בו קמח. ומכל מקום נהגו למחול לכתחילה, ובדיעבד מותר לאחר הפסח, וגם ביום טוב האחרון אוכלים אותו, כפי שהתברר במשך הרמו. ואותו שיש לו כתב הכשר מהרב במקום עשייתו, נוהגים לאוכלו לכתחילה. אכן הסוכר שעשוי דק דק, יש בו יותר חשש חמץ מתערובות קמח, ואסור להשותו. ומכל מקום, בדיעבד שבר וישה אותם, משמע מהאחרונים שאין לאסור גם בזה. ואין בשערי תשובה אופני הכשר בזה לעניין לאוכלו לכתחילה. ודע שמיני בלילות סוכר שמחפים בהם מיני פירות ובשמים, וכל שכן אותם עשויים כמין חרות קטנות מבלונות סוכר, הסכימו האחרונים שוודאי יש לחוש שמה יש בהם תערובת חמץ, ואסור להשעות מדינה, וכל שכן לאוכלם אפילו ביום טוב האחרון של גלויות. ומטעם זה באמת המנהג היה שלא להשתמש בסוכר רגיל בפסח, גם אם יש לו הכשר, אלא השתמשו בקוביות סוכר שיש להם הכשר דווקא. ותערובות קמח בסוכר, כתב הישעות יעקב, שנדונת כתערובת של לח בלח, כשם שתערובת של קמח בקמח נדונת כתערובת של לח בלח. ופכך הקשה הישעות יעקב, מדוע אין הקמח בטל בסוכר? והרי ודאי יש בסוכר יותר משישים מהקמח, שהרי רואים אנו שאין בסוכר טעם קמח, ובתערובת של לח בלח לא אומרים שהאיסור חוזר ונאו בפסח כפי שהתבייר לאל. וכתב שאפשר שהטעם שאוסרים את הסוכר אינו מחשש שירבו בו קמח חמץ, אלא מחשש שירבו בו קמח שאינו חמץ, שאינו בטל בסוכר, משום שאין היתר בטל בהיתר. ואם ישתמשו בסוכר בפסח, יבוא הקמח לידי חימוץ. וכשהחמיץ בפסח, שוב אינו בטל בסוכר, שהרי חמץ בפסח אוסר במשהו. ומוסיף הרמו, וביום טוב האחרון אוכלים פירות יבשים וצוקר, כבישי סוכר שבאים מקנדה, שאין בו חשש חימוץ. ביום האחרון של גלויות, כיוון שהוא דרבנן, לא מחמירים בדבר שיש בו רק חשש באלמה. ולכן אוכלים פירות יבשים וגם סוכר, חתיכות, כבישי סוכר שבאים ממדינת קנדיה, אומר משתבור, אין זה הסוכר המבושל הנחתך לחתיכות שאנחנו קוראים סוכר קנדיל, שאותו יש בהם חשש חימוץ יותר ואסור להשותם ואין לאוכלם אפילו ביום טוב האחרון, אלא הוא סוכר הבא ממדינת קנדה, והוא כאין חתיכות סוכר שעשויים כמין כובע, והיה ברור להם שאין בו שום חשש חימוץ. ומכל מקום, בשאר ימים אין לאוכלם כי אם על ידי הכשר, כדי שלא יבואו להקל גם בבלילות סוכר. וכתבו האחרונים שאף שלכתחילה בוודאי יש לי זהיה שלא לשות סוכר מקנדה ובלילות סוכר, מכל מקום, אם עבר וישה אותם, אין לאסור אחר הפסח, שיש כמה ספקות בזה, עיין בחוק יעקב. אוכלים ומשקים מעובדים, דעת הרב יושב שאפילו אם לא ידוע שיש להם מרכיבים של חמץ, אין לאכול מהם בפסח, אלא אם כן יש להם הכשר לפסח. בשר ודגים, דעת הרב יושב, שגם אין לאוכלם בפסח, אלא אם כן יש להם הכשר לפסח, שכן יש לוודא שהכלים שבהם חותכים ומולכים אותם כשרים לפסח. כמו כן פירות יבישים, דעת הרב יושב, שיש לוודא שיש להם הכשר לפסח, שכן יש שמייבשים אותם בתנורים, והתנור להיות כשר לפסח. והוסיף שגם בפיצוחים קיים חשש זה, ומלבד זאת פעמים שמשתמשים בקמח כדי שהמלך ידבק עליהם, ולפיכך אין לאכול מהם בפסח, אלא אם כן יש להם הכשר לפסח.